רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
יפו COIL, הכי יפו שיש, 5-2-2-6-6-6-6.
כל יום בשעות הצהלה.
שלום למאזיני רדיו סול, כאן גל רבינו, דרומי יומי, כל הים האדום אלת. אני מגיע לרדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, עם מוזיקה טובה, אייטמים מעניינים מכל העולם, ובעיקר אני מגיע לעשות בלגן. אני מזמין אתכם להזין בכל יום בין 4 ל-6 לרדיו סול. תוכלו גם אתם לענות על שאלות, לזכות בפרסים, לשמוע מוזיקה טובה וסתם להעביר איתי את הזמן. אני גל רבינו מחכה לכם בכל יום בין 4 ל-6 ברדיו סול. תבואו, יהיה בלגן.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
הקשב! חודש הלהקות הצבאיות ברדיו סול. שבע להקות צבאיות מתארחות ברדיו סול החל מה-26 בדצמבר ועד ה-6 בפברואר. להקת חיל התקשוב וההגנה בסייבר, חמישיית חיוך, להקת בין קודש לחול, הפרויקט של אלתרמן, להקת הנחל, מנגינה שנותנת תקווה, שק של סנטימנטים, מופע מחווה לכוורת.
חודש הלהקות הצבאיות ברדיו סול, בכל יום ראשון חגיגה עם אומנים בהגשת רוני חזן. רדיו סול.co.il, הרדיו של ישראל. עמוד נוח.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, כיף שהצטרפתם אלינו, כיף להיות כאן איתכם שוב. אנחנו בתוכנית נוספת של כי אני חייל, אני הולי שוורץ, ואתם כמובן על רדיו סול, תחנת הרדיו האינטרנטית שמשדרת לכם 24 שעות, 7 ימים בשבוע, אקטואליה, מוזיקה, ספורט ועוד. ואנחנו מקווים שאתם נמצאים במקום חמים, יבש ומוגן מפני קרמל. ואם מצאתם לכם מקום כזה ואתם יושבים איתנו עכשיו, אז תתרווחו אחורה, קחו לכם איזה כוס קפה חמה, כוס תה, משהו חם, ותצטרפו אלינו, כי בתוכנית היום אנחנו רוצים להסתכל על שאלה שמטרידה לא מעט אנשים. צריך להגיד בכנות, זה מטריד לא רק חיילים משוחררים או פורשי צהל שככה חושבים איך הם משתלבים באזרחות, זה מטריד הרבה מאוד אזרחים, והשאלה היא, מה זה אומר לפתוח עסק בישראל היום? אז חיילים משוחררים באמת ככה מקבלים איזשהו מענק שחרור, ואולי איזשהו סכום כסף התחלתי שיש להם, וגם פורשי צהל אותו דבר, חושבים מה אנחנו עושים אחרי שסיימנו את פרק השירות הצבאי, והרבה מהם רוצים לפתוח עסק. אז נשאלת השאלה, במה כרוך המהלך הזה? מה אנחנו צריכים לדעת? מול מי אנחנו עובדים? איזה רישיונות צריך? האם צריך רישיונות? ממי אני משיג את כל הרישיונות האלה? וכדי להאיר את עינינו בנושא, הבאתי לאולפן את עורך הדין דיאנה קליין.
צהריים טובים.
צהריים טובים, דיאנה. כיף שחזרת אלינו.
כיף להיות פה תמיד.
ודיאנה עוסקת בתחום המשפט המסחרי, והיא ככה תיתן לנו את כל התשובות לשאלות שמטרידות אותנו. עכשיו נגיד מההתחלה, הנושא הזה של לפתוח עסק, הוא לא רק נושא משפטי, יש גם עניינים של מס, ויש גם עניינים של רואי חשבון שאתה בוחר. יש פה הרבה מאוד היבטים, כמובן דיינה תיתן את ההיבטים המשפטיים שהם לא פחות חשובים, ואם יש לכם עוד שאלות, אז אתם כמובן מוזמנים לכתוב לנו, או לשאול אותנו בוואטסאפ. אז דיינה, קודם כל, אני רוצה, כמו שאמרתי, להודות לך על זה, שזו פעם שנייה שאת באה ככה ותורמת מהידע שלך. את כבר אורחת מנוסה באולפן שלנו. ונראה לי שנכון שנתחיל בשאלה, דיברתי על רישיונות. איזה סוגי עסקים מצריכים רישיונות? ואיפה אני פשוט יכולה להזכיר חדר ולהתחיל להתגלגל?
אז רגע לפני הרישיונות, רק okay. תרשי לי שני משפטים כללים. השתחררתם, okay. השתחררתן.
אוקיי.
Okay. אתם הופכות או הופכים להיות יזמים. בעצם okay. המון דברים שלאו דווקא קשורים לפשן שלכם, או לנושא העסק שאולי אתם חושבים שתהיו טובים בו, mm-hmm. ושאולי התמקצעתם בו בצבא, אתם צריכים להבין, או לפחות להיות מודעים להמון המון היבטים אחרים. היבטים של מימון, היבטים משפטיים, היבטים מיסויים, היבטים של רגולציה מול הרשויות, ביטוח לאומי, מס הכנסה, זה כבר ראש מאוד מאוד גדולים. Mm-hmm. לא מצופה מכם שתבינו בהכל, אבל בשביל זה יש מי שמבין בזה, וחובה וחשוב לפנות לייעוץ, ודבר ראשון לעשות תוכנית עסקית. אני שמה את זה בצד, כי שאלת דבר ראשון מי פתור.
רגע, אבל דיברת פה באמת על כל מיני היבטים, שאת אומרת, חשוב להתייעץ, יש היבטים מיסויים, יש היבטים כאלה. יש גורם אחד שמתייעצים איתו? יש איזה מישהו, או שאני צריכה לחטט רגליי בין עורך הדין לרואה חשבון?
נכון. אין למעשה גורם אחד שמתמצא בהכל. אני חושבת שרצוי לשמוע מכולם, אפשר לפנות גם לעורך דין וגם לרואה חשבון, משום שאלה אנשי המקצוע שאני חושבת שחייבים להיות. יש ארגונים שעוזרים, כמו מעוף, שעוזר לעסקים בתחילת דרכם, מתי, שעוסקת בטיפוח יזמות, אבל חשוב לשמוע, וחשוב לעשות כדבר ראשון לפני עורך הדין, mm-hmm. תוכנית עסקית שבדרך כלל איש יש לו רקע במימון או בכלכלה, או אפילו רקע בתחום הספציפי שלכם, יכול לעזור לפחות לצורך יצירת התשתית הזאת. כי מה זה תוכנית עסקית? זה בעצם לקחת לפרוס את החלום שלך, או את הרצון שלך, ולהוריד אותו לקרקע.
אוקיי.
בטור של פלוס ומינוס, בטור של ראיית עתיד.
חשוב
לעשות את זה.
מעולה.
עכשיו, כעניין של רישוי עסקים, שבכך עוסק חוק רישוי עסקים, mm-hmm. עסקים שפטורים, כלומר, לא מחויבים ברישוי, שתכף נבין אחר כך מהו, הם בעצם בעלי מקצועות חופשיים, כמו עורכי דין, רואי חשבון, יש עסקים כמו מרפאות, פיזיותרפיסטים, עוד כל מיני סוגי עסקים שלא צריכים לקבל רישוי מהרשות המקומית, שזה okay. בעצם העירייה או המועצה המקומית. Mm-hmm. הדברים האלה משתנים גם בצו, כי מדובר בצווים שמוציא משרד הפנים.
זאת אומרת שלפני שאני פותח מקום כזה, אני צריכה לבדוק האם אני צריכה רישיון.
בוודאי.
אוקיי.
עכשיו, חשוב לי על הצד המשפטי, בלי להעלות יותר מדי, להגיד שבעצם המונח עסק לא קיבל פירוש בחוק בכלל, כך שאנחנו נתונים לפרשנות מכוח הפסיקה. בית המשפט תמיד מפרש את המונח עסק, לאור מטרות החוק, שחוק רישוי עסקים בא בעצם לשמור על תנאי תברואה, בריאות, בטיחות הציבור, דרישות שקשורות לכיבוי אש, דברים mm-hmm. מהסוג הזה. כלומר, אנחנו נהיה נתונים לפרשנות, ולכן עדיף להתייעץ בטח עם עורך דין, כפי שאמרתי, שיודע האם תהיה פטור או לא, או לפחות אם אתה בתחום האפור, שנדע מה לעשות.
אוקיי. אז בוא נניח שאני, לא יודעת, שאני לא צריכה כרגע איזשהו רישיון. יש כן היבטים מעבר לרישיון שכדאי להסתכל עליהם קודם? זאת אומרת, מה הדבר הראשון? אמר תוכנית עסקית.
תוכנית עסקית היא דבר חשוב מאוד. עוד פעם, אני לא עוסקת בזה. הרבה mm-hmm. פעמים מבקשים ממני רק את הצד המשפטי, שנתחיל עם הדבר הפשוט לכאורה, שהיא צורת okay. ההתאגדות.
Okay.
האם אני בעסק שלי יכול להיות או רוצה להיות עוסק פטור? עוסק מורשה, אולי שותפות מוגבלת או חברה שזה כבר צורות יותר מורכבות. עוסק פטור ככלל מדובר בעסקים בעצימות יותר נמוכה, עסקים שמרוויחים עד סכום שהיום עומד על כ-100,000 שקל.
בשנה?
בשנה, כמובן okay. בשנה. אלו עסקים שלא מחויבים בדיווח למעם. עדיין, למרות הקלות לכאורה והפשטות, גם פה ממליצה לקחת רואה חשבון. עורך חשבון מלווה אותך גם מול הרשויות, וגם אחר כך בדוחות שתצטרך לכשהעסק יגדל, להסביר את ההכנסות אחורה. אז זה דבר מאוד חשוב.
אוקיי.
עוסק מורשה הוא כבר שלב יותר מתקדם גם מבחינת ההכנסות. הוא נחתך לפי 100,000 שקל ומעלה בשנה. הוא מחויב בדיווחים, גם למע"מ, גם בתשלומים לביטוח לאומי. ויש בעלי מקצועות, למרות שיכול להיות שבשנים הראשונות ירוויחו עד 100,000 שקל, אבל לא יוכלו להיות עוסק פטור, שזה עורכי דין.
מהנדסים
ובעלי מקצועות נוספים, שבדרך כלל חיילים משוחררים לא נמצאים במצב הזה, כי הם צריכים ללמוד לפני כן.
ללמוד משהו.
כן.
אפרופו חיילים משוחררים, הייתה לנו איזושהי שאלה. אני מוכר ספרים באמזון. האם אני צריך לפתוח עסק, או שאני יכול, בגלל שאני מהבית, אני לא מחויב בשום דיווח, אלא בסוף השנה, או איך זה עובד?
כל העולם הדיגיטלי, אינטרנטי, מאוד מעניין. עכשיו, אתה לא חייב ברישוי עסקים לפי החוק, משום שאולי אתה לא עסק טעון רישוי לפי הצווים שהוציא שר הפנים, אבל בוודאי מבחינת ההכנסות, בפרט אם אתה שכיר ועצמאי ביחד, אתה מחויב בדיווח בסוף שנה. זה מצטרף להכנסות החייבות שלך, שזה כבר רואה חשבון.
זה כבר עניין של רואה חשבון. אבל את אומרת, לא צריך רישיון כשלעצמו.
לא צריך רישיון, אבל יש הרבה דברים אחרים שצריך לשים לב אליהם. למשל, מבחינה מסחרית, מה החוזה שלך מול אמזון?
כן.
איך אתה מתנהל? האם תוכל להמשיך למכור ספרים או ספרות מהסוג הזה אחרי שנפרדת מאמזון? האם יהיו לך שיתופי פעולה אחרים? זה המון שאלות שהן לא רק מסחריות, הן שאלות שנוגעות בעצם לאפשרות שלך להמשיך לעבוד אחר כך.
הבנתי. אוקיי. אז דיברנו על עסקים קצת שלא דורשים רישוי. בוא נלך דווקא לעסקים שכן דורשים רישוי. נניח אני רוצה עכשיו לפתוח מקולת. לא יודעת. או חנות בגדים או מסעדה.
אוקיי.
איך אני, מה, אני הולכת לרשות המקומית ומה אני אומרת?
אז קודם כל אמרנו תוכנית עסקית, אמרנו רואה חשבון, לקבוע את פחות או יותר לפי התוכנית העסקית, את היקף ההכנסות, ועכשיו אנחנו מתחילים לקחת נשימה עמוקה.
בלרוץ.
ובלרוץ.
אוקיי.
השר קבע 10 קבוצות עיקריות, לכל קבוצה בחוק רשימה שבעצם היא של עסקים טעוני אישור. הדוגמאות שאת נתתם בעסקים האלה, כלומר בית קפה, מסעדה, חנויות, כל הדברים האלה, אנחנו פונים קודם כל לרשות המקומית.
אוקיי, אז אני פונה לעירייה ואומרת להם,
אני רוצה רישיון עסק. עכשיו, בדרך כלל במקומות האלה, אנחנו מחויבים גם במקום פיזי, אז אני יותר נוח לי להתחיל מהמקום הפיזי ולהגיד.
אוקיי.
אנחנו צריכים קודם כל לערוך הסכם שכירות. במסגרת הסכם השכירות שהוא לא דומה בכלל להסכם שכירות למגורים, צריך לקחת היבטים שונים לגמרי.
למה?
האם העסק מבחינת דיני התכנון והבנייה בכלל יכול להיות מקולת או חנות בגדים או whatever? האם הוא יכול להיות משרד? האם אותה דירת מגורים יכולה לשמש לי גם כמספרה? האם ההיתר הוא בהתאם לתוכנית או בחריגה ממנו? ובתי המשפט מלאים במקומות מהסוג הזה. אז זה בנושא השכירות. אחר כך, כבר הרשות המקומית תשלח אותנו לטופס טיולים רחב, להשיג למשל, אם זה עסק של מזון, אישור של משרד הבריאות, אישור כשרות, אישור כיבוי אש, בעסקים שבמיוחד מקבלים קהל, או שיש שם סכנת התלקחות. יש שורה של רשויות, איכות הסביבה, אם לא אמרתי.
רגע, אבל את אומרת שבעצם בפעם הראשונה שאני הולכת לרשות המקומית, נגיד ניגשתי לעיריית חיפה, ואמרתי להם אני רוצה לפתוח מקולת, שם כבר יפנו אותי לכל המקומות, כי אחרת איך אני ידע לאן אני צריכה ללכת?
נכון, יפנו אותך, הטרמינולוגיה הנכונה יותר, ישלחו אותך לקבל אישורים.
אוקיי.
קודם כל, יתבו איזושהי דרך, כמובן יהיה צריך להגיע עם תיק פתוח כבר במס הכנסה, במעם, עם מקום פיזיקה, כי גם את זה הרשות המקומית בודקת, ויפנו אותך למשרד הבריאות, לרשות כיבוי אש, רשות כיבוי אש, תגיד למשל, אוקיי, המקום אין בו ספרינקלרים, למשל, שזה קורה לי המון, במיוחד במבנים ישנים. לכו תשיגו ספרינקלרים, או אחר כך אפילו דרישות ביטוח, שתהיה חברת ביטוח שמבטחת את הנכס באופן שלוקח בחשבון את כיבוי האש. הכל מתוך ראייה של חוק רישוי עסקים, לדאוג לשלום הציבור, לבטיחות, לבריאות, לכל הדברים האלה.
אבל אני רוצה רגע לנסות להבין איך זה עובד. אני עכשיו, אני ממשיכה עם הדוגמה של המקולת.
כן.
שכרתי מחדר או מקום, ואני מתחילה לשלם שכירות מהראשון לחודש. מתי אני הולכת לרשות המקומית?
מוקדם ככל הניתן.
עוד לפני ששכרתי?
עוד לפני ששכר, יש פה עוד פעם עניין מאוד מאוד עדין, כי יכול להיות שהסכם השכירות לא יצא, ובינתיים נכנסת כבר להוצאות והתחלת. צריך לעבוד בכל הערוצים במקביל, מול רשויות המס לפתוח את התיקים, מול הרשות המקומית, וחוזה השכירות המסחרי מול המזכיר. צריך לפעול בכל הערוצים במקביל, כאשר ברור שיכול להיות שמשהו יתפקשש בדרך. אם הרשות המקומית לצורך העניין העירייה שלחה אותי להוציא אישור ממשרד הבריאות, יגיעו למשל פקחים של משרד הבריאות, שיגידו מה חסר בעסק, זה חלק מהעניין של התוכנית העסקית, חלק מצפי ההוצאות, מה חסר כדי לפתוח את חנות המקולת. האם המיגון מספיק? האם המדפים? האם כל מיני דברים שקשורים למהות של,
של העסק. עכשיו, תני לנו איזושהי הערכה, כמה זמן לוקח אירוע כזה של כל האישורים האלה, הטופס טיולים הזה?
זה יכול לקחת חודשים.
וואו.
זה יכול לקחת חודשים, כן. יש אפשרות לקבל היתר מזורז, יש, או רישיון זמני. אני אגיד מה שאני מניחה, כולם יודעים מהמציאות בשטח, שיש כאלה שפותחים ללא רישיון ומתחילים את זה אחר כך.
מתחילים להתגלגל.
אני כמובן לא ממליצה על הדרך הזו, כי אתה נכנס להוצאות שאתה לא יודע איפה אתה מתחיל איתן ואיפה אתה נגמר, שלא לדבר על הצד המשפטי או כתב אישום שעלול להגיע בגלל פעילות בלי רישיון מתאים. אבל זה יכול לקחת חודשים.
וכסף. כל רישיון כזה זה תשלום בנפרד? איך זה עובד? משלמים על הרישיונות האלה?
אם צריך למשל להתאים את המקום לעשות למשל שימוש חורג, כן? זה מקרה שהיה לי המון, היו לי המון מקרים כאלה בחיפה, שימוש חורג מדירת מגורים לגן ילדים, כי גני ילדים פועלים בקהילה, או שימוש חורג מדירת מגורים למרפאה, ששוב, זה דברים שיש באזורי מגורים. ההיתר עצמו יכול לארוך זמן, ובוודאי הוא עולה כסף, הוא יכול לעלות עשרות אלפי שקלים.
ואותו דבר לגבי, נגיד, היתר מכיבוי אש, ממשרד הבריאות, גם ההיתרים האלה עולים כסף?
ההיתר כשלעצמו הוא לא עולה, אבל ההתאמות שצריך לעשות בעסק כדי להגיע למצב הזה, להשמיש בעצם את המבנה או את המקום, או כדי שאני בעצם אוכל לפעול בהתאם לתנאי הראשון, בוודאי שיש לזה עלויות. לכן התחלתי מהתוכנית העסקית ואמרתי שמישהו שמומחה כבר בתחום, מישהו שהיה לו למשל עסק למזון במשך 20 שנה, ויכול לשמש לך החייל המשוחרר כמנטור, אפילו מן הצד, כמנטור עסקי, להגיד לך מה המנדפים שצריך באזור שמוכר אוכל, סליחה, בעסק שמוכר אוכל. יכול מאוד מאוד לעזור לשים את כל ההוצאות על השולחן כבר בשלב הראשון, לפני שהגעתי לרשות.
אוקיי, הבנתי. אנחנו נעשה כאן הפסקה ראשונה, נשמע את להקת שאל והדלת תהיה פתוחה, נראה לי שעד שפותחים את דלתו של העסק לוקח הרבה זמן לפי מה שאת מתארת, אז נשמע את להקת שאל ואז נחזור, יש לי עוד כמה שאלות בנושא הזה.
עדיין בוערים בך, הם ילוו אותך בדרך לך.
ואנחנו חוזרים לשיחה שלנו עם דיאנה. דיאנה, רציתי להבין ממך, דיברנו פה באמת על המון היבטים, על רשות מקומית וכיבוי אש ומשרד הבריאות וכל מיני אישורים. עכשיו אני, מכיוון שאנחנו בשעה, לא נצליח לעבור על כל ההיבטים ועל כל המורכבויות. אני באה אלייך ואומרת לך, דיאנה, אני, יש לי 50,000 שקלים, ואני רוצה לפתוח עכשיו חדר כושר. בסדר? בואי תני לי מניסיונך, כמה זמן זה ייקח לי, האם ה-50,000 שקלים האלה יספיקו לי לפתוח, או לא יספיקו לי לפתוח, או שאני נכנס לחובות ברגע שאני, הדלת פתוחה, אמרנו, ברגע שאני פותח את הדלת.
אוקיי, חדר כושר, אגב, זה דוגמה מצוינת. גם היה לי לקוח בתחום. צריך להבין, 50,000 שקל, קודם כל כשורה תחתונה, לא יספיקו בוודאי.
אוקיי.
כל עסק זה בעצם לשאול כמה עולה סמלה. יש לנו אוברול מנומר ב-30 שקלים, ויש לנו סמלה ב-3,000 או ב-30,000. השאלה היא מה מהות העסק, מה הטיב שלו, מה הדרישות שלו. בחדר כושר, למשל, יש לי פחות עניין של מזון, שיש לו דרישות מאוד מחמירות או קשרות, אבל יש לי עניין אחר, שלמשל הוא יכול להיות ממוקם לא בדירת מגורים, הוא לא יכול להיות ממוקם בקומה ראשונה.
קרבי למיקרופון.
הוא לא יכול להיות ממוקם בקומה ראשונה, שמתחתי הקומת קרקע, משום שכל משקולת שנזרקת, דופקת על הראש לשכנים למטה.
אוקיי.
אז 50,000 בוודאי לא יספיקו, אני צריכה לקחת בחשבון גם את הציוד בפנים, אבל גם בהתעלם מזה, אני צריכה בעצם שהלקוח יגיע אלינו לרואי החשבון בשלב עריכת התוכנית, לא בשלב שהוא כבר לקח על עצמו איזה שהם חוזים, התחייבויות
התוכנית
וכולי.
העסקית.
התוכנית העסקית, כי אנחנו בעצם רוקמים אותה ביחד. אם יש לו 50,000 ואחרי שהוא מתייעץ עם איש מימון, או עושה את הסיבוב שלו בבנק, או לוקח את כספי הפיקדון האישי, אנחנו מגיעים למסקנה שלצורך השנה הראשונה, סתם אני אומרת, שיווק, פרסום, חוזים, ספקים, משקולות, אנחנו צריכים 200,000, אז הוא יודע שהוא צריך להביא עוד 150 מהבנק, הוא צריך לברר את שיעורי הריבית, הוא צריך לראות את כושר ההחזר שלו, יכול להיות שבפריסה לאורך זמן זה כן ישתלם, לכן כן צריך רואה חשבון, כדי לערוך פה איזשהו צפי הכנסות. כל עסק הסמלה שלו. בחורה משוחררת שרוצה אולי לפתוח קליניקה של ביוטי וכולי. הסיפור הוא אחר לגמרי, כי אולי בהתחלה אפשר לעבוד בחדר מתוך הבית, אז אין לי את כל הנטל של השכירות. אוקיי? כלומר, כל עסק והצורה שלו, והעלויות שלו.
ומכוח זה גם אי אפשר להגיד בדרך כלל כמה זמן זה ייקח, כי אם אני, יכול להיות שמשהו אחד עובר יותר מהר, ומשהו אחד פתאום צריך להתקין ספרינקלרים, או כל מיני דוגמאות
שנתת. נכון, נכון. בעסקים של מזון, בדרך כלל זה לוקח הרבה יותר זמן. בעסק כזה שאפשר לקיים מתוך הבית, כמו קליניקה, עסק בתחום היופי, ציפורניים, אפילו פיזיותרפיסט. אגב, אמרנו שיש עסקים כמו פיזיותרפיה, או מטפלים למיניהם שיכולים לעבוד בבית, ואינם זקוקים לרישיון. אז יש להם דרך הרבה פחות ארוכה לעשות, כלומר, רק פתיחת התיקים ברשויות המס. צריך להבין מה מהות העסק, לכן אני אומרת, כחלק מהתוכנית העסקית, אנחנו בודקים, ובעצם ההיבטים המימוניים והכלכליים משתלבים עם הצד המשפטי פה. צריכים לעשות אותם ביחד.
אוקיי. אז עברנו ככה מקודם על זה שצריך מקום, ובשביל מקום צריך חוזה שכירות בדרך כלל. בואי תני לנו דגשים לחוזה שכירות, כי זה נראה לי משהו מאוד בסיסי שבדרך
כלל... שהמון אנשים נופלים בו.
אז זהו, המון אנשים נופלים בו, וגם אני אומרת לעצמי, אם עשיתי חוזה שכירות לדירה שלי בשנקין בתל אביב, אז אולי אני גם יודעת לעשות שכירות, חוזה שכירות לעסק.
אז זהו, אז האוריינטציה שלנו כעורכי דין בחוזה שכירות כאלו לעסק היא שונה לגמרי. המשמעויות הכספיות הן הרבה יותר גדולות, כי זה הרבה מעבר לתשלום דמי השכירות החודשיים, ואולי ערב שאני צריכה להביא. יש השקעות שאני עושה בעסק, שאני נכנסת כעסק של מזון, ומשקיעה למשל בכיורים, בכל הבפנים, בכל הציוד, בכל התשתית של המים, ריצוף, כל מה שקורה בפנים, אני משקיעה בזה.
שולחנות, כיסאות, כל שאר הריהוט.
שולחנות וכיסאות זה משהו שאפשר להעביר, אבל משהו בילט-אין
בעסק. לא, אבל יש ארונות, דברים שבונים אותם.
נכון, נכון, שנשארים בעצם בילט-אין בנכס. אני חייבת לדאוג, למשל, לתקופת זמן מסוימת.
זאת אומרת שהשכירות תהיה לאיזשהו פרק זמן מסוים?
מסוים. מצד שני, עוד פעם, זה תמיד האיזון בין מצד אחד להאריך את התקופה ולדאוג להחזר ההשקעה, מצד שני, שתהיה לי איזושהי גמישות מבחינת היציאה של בעל הנכס, אם למשל זה לא הולך, שיהיו נקודות יציאה. נושא נוסף, אם הוא קשור להשקעות בעסק, ואת זה יש לי המון עם רופאים, שהשקיעו ממש, רופא שיניים למשל, שהשקיע בקירות עצמם, בעבר חמצן, וציוד מאוד מאוד משוכלל, שעולה הרבה. יש איזושהי השתתפות של בעל הדירה, או בעל הבית, סליחה, לא בעל הדירה, בעל הנכס. נקודות נוספות, כמובן, חשוב להדגיש עניין של סודיות,
מה זאת אומרת?
סודיות מאוד חשובה, כי אם באותו אזור יש לי כמה מרפאות, אני לא ארצה שבעל הנכס יעשה בינתיים פישינג עם אחרים, אם הוא במסע ומתן איתי.
פישינג מה? למשל, להביא מישהו אחר במקומי?
כן, כדי לתת הצעה נגדית וכל מיני דברים כאלה, אבל אני כרגע לא נכנסת לזה. אני רוצה לדבר יותר על דברים שנוגעים לחוזה עצמו. אז אמרנו, השתתפות בהוצאות, יש להתייחס לנושא הרישוי. מאוד מאוד חשוב נושא הרישוי.
מה זה אומר?
זה אומר שאם אני לא אצליח להשיג רישיון עסק, מה לעשות בישראל, ככה אמרנו, נכנסים לנכס ומשיגים את האישור תוך כדי, אז אני אוכל לצאת, והדבר לא יחשב לי כהפרת חוזה.
זאת אומרת, להתייחס לזה בחוזה.
בוודאי. אגרות שילוט למשל, שזה סכומים של אלפי שקלים, בבניינים מסחריים, אני צריך לבקש גם עבור השלט שאני רוצה להתקין כדי לפרסם את העסק.
לבקש מה?
לבקש מהעירייה אישור לתליית השילוט.
אוקיי.
העירייה גובה עבור זה אגרה.
אוקיי.
אוקיי, כל מיני דברים שנוגעים לנכס עצמו, שבעל הנכס מצידו רוצה לשמור על עצמו, ואני מצידי רוצה להחזיר את ההשקעה.
רגע, אבל... אבל אם אני, נגיד, ניקח את השילוט, אוקיי? אז אני רוצה לשים את השילוט, ואם העירייה מאשרת לי, מה זה עניינו של... בעל הנכס, הוא גם צריך לאשר את זה במסגרת החוזה?
בוודאי, בוודאי. קודם כל, לתלות שילוט כבד בבניין גבוה, זה אומר שצריכים לעבוד על הנכס מבחוץ. זה אומר שבמקרים מסוימים צריך אפילו מתקנים מתכתיים מאוד מאוד גדולים. בעל הבית צריך לאשר את זה. מי מפרק את זה אחר כך? עזבת אחרי 5, אחרי 10 שנים, מי מפרק את השלט? זה הכל סכומים, נתתי את זה כדוגמה קטנה, כדי להראות...
לא, זו דוגמה מצוינת.
כן, כדי להראות שבעצם כל מה שנוגע לנכס, צריך אישור של הבעלים שלו.
של הבעלים. גם, כן. את אומרת, למשל, הדוגמה של שילוט, היא דוגמה מצוינת, ואת זה גם צריך להגן בחוזה.
עסק שהוא מספרה, למשל, נקודות המים אצלו הן אחרות לגמרי. לחץ המים שהוא צריך, הוא צריך כמה קיורים, זה דברים שעולים אלפי שקלים. אז בעל הנכס צריך לדעתי גם להשתתף, ושוב, הכל נתון למסע ומתן. כמה זמן הם רואים את עצמם הולכים ביחד.
כן. דיברת מקודם על ערבים ככה בחצי משפט. בואי נקדיש לזה את המקום שלו. כשאני מגיעה עם הקונספט, בסדר? עשיתי תוכנית עסקית, ובוא נניח שיש לי אפילו את הכסף, ואני לא צריכה ללכת לבנק. אני צריכה באיזשהו מקום לדאוג מראש לערבים? זאת אומרת, יש איזשהו מקום שאת אומרת, תקשיבי, פה את בטוח תצטרכי ערבים.
שאלה מצוינת. קודם כל, בחוזה השכירות בוודאי. בחוזה השכירות שהם כבדים בכסף ובזמן, כל בעל נכס, במיוחד בעלי נכסים מסחריים, שזה הביזנס שלהם, יבקשו ערב. אני אתחיל מזה. הם יבקשו בדרך כלל ערבות בנקאית.
אוקיי.
במדינת תל אביב זה קורה יותר.
מקומות אחרים.
במקומות אחרים זה קורה פחות.
אוקיי.
אם לא ערבות בנקאית, ערבות אישית של בעל העסק.
אוקיי.
ערבות אישית זה אומר שאם למשל, בדוגמה שאתה חברה בעם, ולא ניכנס להבדלים המשפטיים, אבל בחברה בעם יש הבדל, יש הפרדה מוחלטת בין האישיות המשפטית של החברה לבין בעל העסק, אז יבקשו ממך ערבות אישית. כלומר, שאתה עם חשבון הבית והחשבון הרגיל שלך, עם בת הזוג שלך, או חשבון לבד, יהיה משועבד בעצם לעניין הזה.
אוקיי.
יכולים לבקש גם ערבויות של צד שלישי.
אוקיי.
ניתן לשעבד לצורך העניין, למשל, קופות גמל שיש לך, או נכסים אחרים. כלומר, מבקשים איזושהי בטוחה לקיום ההסכם. מקרים נוספים, עסקים שעובדים עם ספקים,
אוקיי.
של ציוד מתקלה בהיקפים גדולים. זה קורה הרבה אצל רופאים, כמובן גם בעסקים של מזון. ספקים אנחנו קוראים לזה בשפה שלנו, פתוח איתם באשראי לאורך זמן. כלומר, אתה משלם להם בשוטף פלוס 90, שוטף פלוס 180, מצטבר חוב מאוד גדול. אז אצל ספקים גדולים, בדרך כלל הם יבקשו איזושהי ערבות ממך, מבעל העסק, רגע כבר שהתחלת לעבוד, יבקשו ממך איזושהי ערבות.
אוקיי. שזה אומר שאני צריכה, מעבר לכספים, שאני משקיעה בעסק, דיברנו על חדר כושר, אם אני קונה מכשירים ומשקולות, מעבר לעלות הזאת, אני צריכה לקחת בחשבון שאולי אני צריכה גם נכסים נוספים, קופת גמל אמרת, או קרן השתלמות, או אני לא יודעת מה, שאפשר לשעבד אותם?
אם אתה כבר בצרה, אתה יכול לשעבד. השיעבוד יכול להוות גם איזשהו כלי כדי לקבל הלוואה מהבנק, לצורך העניין. בחדר כושר, למשל, אחרי שקניתי את הציוד החד פעמי, אני אומרת את זה בזהירות, בדרך כלל אין לך קניות נוספות.
לא, אז נניח אני צריכה, יש לי ספק שמספק לי, לא יודעת, מגבונים.
כן, נכון, בגני ילדים אגב.
למשל.
ואני פתוח מולו בסכומים גדולים, או משחקים לגן. אז בוודאי, אני אצטרך לדאוג שיהיה לי איזשהו גב, או להשאיר איזשהו סכום בבנק שכנגדו ייתנו לי את הערבות הזו. אני צריך להשאיר משהו בצד, לכן כל כך חשובה התוכנית העסקית, כדי להגיד גם כמה אני צריך לא להגיע...
כמה להשאיר בצד.
בדיוק, לא להגיע בנשימה האחרונה שלי, אחרי שקניתי הכל ואין לי שום ספרים.
אוקיי. עכשיו, דיברנו על ערבים, ואני תמיד בראש שלי, ערבים זה בני אדם. זה לא קופת גמל. יש עדיין במקומות מסוימים שבאמת מישהו נדרש לחתום ערב?
בוודאי, חוזה שכירות, אנחנו מחתימים אנשים פרטיים כל הזמן כערבים.
אוקיי, אז פה אני רוצה לשאול אותך. באמת מהניסיון שלך ומהמקרים שאת רואה, מגיע אלייך בחור צעיר בן 20 עם החלום לפתוח, נדבקנו לחדר כושר, אז בואי נמשיך איתו.
או מקולת.
או מקולת, אהבתי את הקטע של המקולת, למרות שכבר אין מקולות, אני לא יודעת למה. ועכשיו נשאלת השאלה, מי נכון שיהיה ערב? לערב משפחה בערבויות, להביא מישהו אחר שהוא איזשהו סוג של אחראי אחר? לא יודעת, מה את ממליצה?
אני חושבת שבעירוב משפחה אלה שאלות שהן לא משפטיות.
נכון, אבל מהניסיון שלך.
אבל בדרך כלל מה שקורה אצל האנשים הצעירים האלה, בדרך כלל קרוב משפחה חותם, כי הוא פשוט הגורם המיידי שאפשר לפנות עליו, וגם תלוי באיזה סכומים. אני אומרת שצריך להיזהר עם הסכומים. שוב, אם אין כלום ושום דבר, אני חושבת, איך אנחנו אומרים, לא לקפוץ מעל הפופיק, אז לוקחים מה שאפשר לפי התוכנית העסקית. כשאנחנו בונים את זה, גם אם זה קרוב משפחה, צריכים לחשוב עליו שלא יאבד את הבית וכל מה שיש לו רק כדי לשלם את החובות של בעל החלום. אנחנו חייבים לבנות תוכנית עסקית כזו שתאפשר כושר החזר מתוך ההכנסות שיהיו לעסק, בהתחלה הכנסות נמוכות, אחר כך יותר גבוהות, באופן שלא נגיע בכלל לדרישות מן הערב אחר כך.
זאת אומרת, אתם אומרים, תיקחו ערב וקחו בחשבון שאתם מקווים שלא תצטרכו אותו אף
פעם. הצד מנגד יבקש ערב, כלומר, אם זה בעל הנכס בחוזה שכירות, או אם זה הספק בדוגמה שנתתי, יכול להיות שתהיינה דרישות כאלה.
אז גם זה משהו שצריך לחשוב עליו מראש.
נכון.
ערבים.
נכון.
זה משהו שצריך להיערך לו. טוב, הזמן רץ לנו, ואנחנו חייבות לעשות עוד הפסקה מוזיקלית, אז נשמע את נתן גושן, חזרי אליי, ואז נמשיך.
בואי לידי, אצלי לי אדום, פה רגוע כל כך ותמיד יש מקום.
בואי לידי, יש דברים לדבר, תחשבי שאין עוד זמן אחר. בואי חזרי אליי, מלוכלך אז נשטוף, כמו חייל מאוד קרב, כמו גלים אל החוף. בואי חזרי אליי, ונחלוק אותו נוף, או הנוח ואחזור לרדוף. בואי חזרי אליי, תפילותיי ינצבו את השמיים, וקראתי לך מכל מקום, הלכתי עד שקשלו רגליים. בואי חזרי אליי, תפילותיי ינצבו את השמיים, וקראתי לך מכל מקום, הלכתי עד שקשלו רגליים. בואי חזרי, בואי חזרי, בואי חזרי, בואי חזרי אליי. סוף חלקים מליבך שמותר לי לכתוב, לדבר קשה אז אפשר גם לכתוב, לפעמים זה עוד יותר קרוב. בואי חזרי אליי, תפילותיי ינצבו את השמיים, וקראתי לך מכל מקום, הלכתי עד שקשלו רגליים. בואי חזרי אליי, תפילותיי ינצבו את השמיים, וקראתי לך מכל מקום, הלכתי עד שקשלו רגליים. בואי חזרי, בואי חזרי, בואי חזרי, בואי חזרי אליי. וקראתי לך מכל מקום, הלכתי עד שקשלו רגליים. בואי חזרי, בואי חזרי, בואי חזרי, בואי חזרי אליי.
חזרי אליי של נתן גושן, שיר יפה. אני רוצה שנדבר קצת על, על, על כל הנושא הזה של שותפות. הרי הרבה פעמים אנחנו מדברות כאילו אדם אחד בא, פותח את העסק ורץ עם זה. אז לפעמים זה ככה. אבל לפעמים, בטח בתחילת הדרך, אתה לוקח לך איזשהו שותף שאתה חושב שיש לו ערך מוסף מבחינתך. איך אני מאגנת את השותפות הזאת בינינו? האם אני מאגנת אותה? אם כן, אז מה חשוב לי? תני לנו קצת טיפים לשותפות.
אז זו שאלה מעולה. קודם כל, כמו בכל זוגיות, צריך לדבר על הדברים, שהשותפים יבואו מגובשים כשהם באים אלינו כבר לעשות את ההסכם, ואם לא, אז שיחזרו ויעשו
שיעור. חשוב הסכם? אולי כדאי לנו להתגלגל.
לא, לא. חשוב הסכם, מהסיבה הפשוטה שכל מה שכתוב, עדיף שיישאר במגירה, אבל אם נצטרך לשלוף אותו, נדע לפחות מה המנגנון שחל בינינו. זה כמו בהסכם יחסי ממון שנגענו בו פעם שעברה. לפחות שנדע מה יחול עלינו. זה סוג של תעודת ביטוח.
רגע, אז אני רוצה לשאול אותך, אפרופו ההקבלה הזאת לבני זוג או לזה, אם אני באה לעשות הסכם שותפות, כדאי שלי יהיה את עורך הדין שלי ולשותף את עורך הדין שלו, נגיד כמו שכשקונים דירה, או שזה בסדר שאנחנו נסכים ויהיה לנו את אותו עורך דין?
זו שאלה מצוינת. אני חושבת שאין בעיה להסכים על עורך דין משותף. שוב, אם מתגלות בעיות, אני לא אגיד בעיות, אבל אם מתגלים היבטים שאולי נוגעים לצד אחד, שאולי הוא מעוגד כבר בצורה אחרת, אולי הוא שותף... בוגר יותר, אולי יש לו עסקים אחרים, אולי יש לו אישה כבר, ויש לזה משמעויות אחרות, אז אולי כדאי שהוא יתייעץ בהיבטים האלה עם מישהו משל עצמו, אבל אני חושבת שעורך דין אחד פה אמור לראות את הצרכים של שני הצדדים. הסכם okay. שותפות צריך דבר ראשון להתייחס לעסק. מה הפעילות של העסק? אם יש לי חדר כושר, ושני חבר'ה צעירים כאלה שהם מאמנים שותפים בו, מה תחומי הפעילות של כל אחד מהם? אחד, למשל, חזק יותר ביחץ. הוא מסתובב בכל המועדונים בעיר ויודע לעשות יחסי ציבור. והשני, הוא יותר טוב בעבודה פנימה. צריך לכתוב את הדברים. זה לא אומר שהם לא ניתנים לשינוי במהלך הזמן. עסק הוא דבר דינמי, אבל לכתוב מה תחומי הפעילות. לכתוב מי אחראי על כל הנושא של, של הבנק. מי חותם? זכויות חתימה זה דבר סופר חשוב. זכויות חתימה זה גם מנגנון חי. כלומר, האם למשל עד 1,000-2,000 שקלים שאני משלם ארנונה, אני יכול להתנהל לבד מול העירייה. אוקיי? יש אמון שהוא אמון בסיסי בשותפות, אחרת לא היינו שותפות. אז אמרנו זכויות חתימה מול הבנקים. מי מתנהל מול רואי החשבון? איך אני, או יותר נכון, זה הנקודה הראשונה, שהיא בעצם הסוף של השותפות, כשאנחנו לא מסכימים, איך אנחנו פותרים סכסוכים? אם אנחנו פונים לבוררות, האם אנחנו פונים לאיזשהו יושב ראש איגוד מקצועי, או מישהו שאמון עלינו ופותרים את הדברים בינינו? איך אם אנחנו רוצים לשמר את העסק, שיש לו כבר מוניטין ולקוחות, אנחנו לא רוצים לסגור אותו, אנחנו רוצים רק שמוישה יצא. גיא ומוישה שותפים, ואנחנו רוצים שמוישה יצא. האם גיא יכול לקנות את חלקו? בכמה? באיזה מנגנון? האם נביא איזשהו רואה חשבון להעריך את שווי החברה ונמכור לגיא לפי השווי הזה, לפי שווי אחר? מנגנון שאנחנו מדברים עליו הרבה, ביי מי, ביי יו, כלומר, משהו שיצפה את אפשרות הפרידה, חייבים חייבים. הסכם שותפות שלא עוסק בנקודות הכואבות, אין לו ערך. איך אני מכניס שותף חדש? שותף, סלש משקיע, מה אני עושה עם זה? החל בדברים החשובים האלה, וחלה בנושא של האם אני יכול לקחת חופשה? כשאני פותח חדר כושר, ואני צריך להיות פתוח 6 ימים, ועכשיו בא לי לנסוע לטיול קרוז סביב העולם, אני לא יכול לעשות את זה, כי העסק נסמך על העבודה שלי, אני לא מנכ״ל על מרחוק. כל דבר בעצם בהתנהלות השוטפת, צריך לקבל ביטוי.
אוקיי.
שוב, אי אפשר לצפות הכל, אבל ככל שאנחנו יכולים לצפות.
ברור. עכשיו, בוא נניח שאני... דיברנו בהתחלה על רישיון, ועכשיו אנחנו מדברות על ההסכם שותפות. שני המסמכים האלה צריכים להתכתב אחד עם השני, זאת אומרת, נניח שעכשיו הוספתי בהסכם שותפות את האופציה להכניס שותף נוסף, או להכניס מנהל. אני אצטרך אחר כך איכשהו לשנות משהו ברישיון, לעדכן מישהו, או שוואנס יש לי רישיון... Okay. אני רצה עם זה.
אז שאלה מצוינת. בעיקרון אני מזכירה שמי שנותן את רישיון העסק לעסק שצריך רישיון זה, זו העירייה או המועצה.
Okay.
אבל לפי החוק, לא רק פתיחת עסק חדש מאפס טעונה רישיון, אלא גם שינוי בעלות, למשל בעסק קיים. Okay. כלומר, כשאני מכניסה שותף או בחברה בעם, משנה אפילו את שם החברה, זה מקרים שבהם החוק אומר, דע לך שאתה צריך לקבל רישיון עסק מחדש.
מחדש? וואו.
צריך לפנות. הליך יותר מקוצר, אבל כן, אני מחויב גם במקרה של שינוי בעלות, תוספת של שותף, פרישה של שותף מהעסק, מכירת זכויות למשל לעסק אחר, מכירת הפעילות כמו שהיא של חדר הכושר, למשל לחדר כושר אחר. החלטנו שלא בא לנו יותר, אבל הפעילות יש לה שווי. אני מעבירה רשימת לקוחות לעסק אחר. כלומר, כל הדברים האלה מחייבים, אני אגיד את זה ככה, בחינה מחדש של היבט רישוי העסק. זה לא שייך ישירות ליחסים בין השותפים, אבל זה okay. מחייב בחינה מול הרשות.
אני רוצה לשאול אותך, יש פה באמת כל כך הרבה היבטים, כשאני מגיעה אלייך כעורכת דין, ואני אומרת לך, דוגמת חדר הכושר, אני רוצה לפתוח חדר כושר עם השותף שלי משה. את יודעת להכווין אותי, את מכוונת אותי, לכי תפתחי תיק במס הכנסה, או שאת אומרת לי, לכי לרואה חשבון, הוא יסביר לך מה את צריכה לעשות מבחינת חשבון, את צריכה לעשות רישיון עסק, את צריכה לעשות הסכם שותפות. את מכווינה אותי לכל הנושאים האלה שצריך להסדיר אותם?
בדרך כלל, התחנה הראשונה היא לא אצלי. בדרך כלל הם כבר עשו, אני אומרת את זה בגדול, איזשהו סיבוב אצל רואי החשבון. יש להם איזשהו רעיון ממעוף, אבל בגדול אם באים אליי, אז בוודאי שאני יכולה להגיד, שוב, לא בהכל אני מתמחה, אבל בהחלט, אם אני רואה את העניין הזה כפרויקט, שוב, אמרתי, זה פרויקט יזמי לכל דבר. קודם כל, אני בודקת שהאנשים, איך לומר, אני עושה תאום ציפיות, מבינים על מה הם הולכים. שעכשיו זה הרבה מעבר לפשן שלך לכושר ולתרבות הגוף. אתה חייב להיות מוכוון מטרה גם לצד המימוני, וגם לצד של יחסי הציבור, והשיווק, והרישוי, והרגולציה, וכל העיסוק בהנהלת חשבונות, ומה שנקרא, באיזון החשבונאי, אולי זה לא מתאים לך. אני בכוונה, לא כדי...
כן.
שהוא יתפוס רגליים קרות. אולי כדאי לך להיות שותף בהתחלה, אולי תעבוד כשכיר בהתחלה, ואז תראה כי טוב ותפתח. אבל בהחלט אני יודעת לכוון. כן, זה דרך נכונה להתחיל.
זה משהו שצריך לשאול אותו. דיברנו קודם על כל מיני דרכים להתקשרות. דיברת על עוסק פטור ועל עוסק מורשה, ובסוף אצלנו כולם רוצים להיות מנהלים, כולם רוצים להיות הבוסים, הם רוצים להיות הבעלים של חברה. יש לי חברה. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך, האם באמת כדאי לי לשאוף להיות חברה? כדאי לי להישאר אולי עוסק פטור? מה היתרונות? מה החסרונות?
אוקיי. החברה כשיעור א' בסיסי במשפטים, היתרון הגדול שלה שיש הבחנה ברורה, הפרדה בין האישיות המשפטית של החברה לאישיות המשפטית של הבעלים. אוקיי. שהיום אני יכול להיות בעלים יחיד של חברה, פעם זה לא היה ניתן, היום זה ניתן. זה נכון לפתוח חברה בגס, אני אומרת, כשמדובר בצפי הכנסות גבוה בהרבה מזה שאנחנו מדברים עליו. למה? כי עלויות התפעול החשבונאיות הן מאוד גבוהות.
אוקיי.
א', ב', כשרמת החשיפה היא באמת גבוהה. יכול להיות שמדי וואן, בית הקפה, למשל, לא חדר הכושר שאנחנו פותחים, אנחנו רואים אותו בהתכנות, לא יודעת, הוא אפילו קנה פעילות של בית קפה קיים במקום, או זכיין של ארומה, או whatever, ואני מראש צופה צפי כזה, אז יכול להיות שמראש אני אפתח חברה, אבל זה בהכרח בייעוץ של רואי חשבון ועורך דין ביחד, כי העלויות הן מאוד גבוהות. היתרון, כמו שאמרתי, הם במצב שחלילה החברה נקלעת לקשיים, או היא נכנסת לכינוס נכסים, או מתמנה למנהל מיוחד, כלומר, באופן שהיא לא יכולה לשלם חובות לנושים שלה. אז לא באופן מיידי, אני אגיד את זה ככה, אפשר להגיע אליך הבעלים הפרטי, אלא אם כן חתמת ערבות אישית לחברה.
אז זהו, שהרבה פעמים, הרבה פעמים בבנק, כבר במועד פתיחת החשבון של החברה, אומרים לך, תחתום אתה אישית על הערבויות או על החשבון. אז איפה פה באמת האישות המשפטית הנפרדת?
נכון מאוד. קודם כל, זה נקודה מעולה.
קרבי קצת.
אם הייתי צריכה לדבר רק משפטית, הייתי נצמדת למה שאמרתי קודם, בתכלס, אם אני צריכה להיות מעשית, מה שקורה היום, שגם כאשר אתה פותח חברה לבד, בפרט אם הבנק לא מכיר אותך, הוא דורש ערבויות, לא רק ערבויות אישיות שלך, אלא קרוב לוודאי של אבא שלך, ועוד איזושהי שיעבוד של איזשהו חיסכון שיש לך בבנק. כלומר, במבחן התוצאה, במבחן המעשה, גם כשפתחת חברה, והיא בתום לב הידרדרה, לא הצליחה וכולי, בסופו של דבר אתה עלול מכוח הערבויות האישיות לשלם עבור החובות האלה. זאת אומרת, לכן לא בקלות פותחים חברה. רק באמת שצפי ההכנסות הוא כזה שמחייב או בהצעת רואי החשבון.
וגם אל תיקחו בחשבון שכאילו פתחתם חברה ובסוף, כמו שאמרת, זה ישות משפטית אחרת וזה חובות של מישהו אחר.
לא.
וזה דברים שהם ככה...
כי כשהחיים יתפחו על פניך או בבנק או כולנו, בטח החברה הצעירים שהם פותחים, צריכים מימון בנקאי, הבנקים דורשים ומגבים את עצמם בערבויות ובאלף ואחד שיעבוד של הרכב, שיעבוד של חלק בדירה, כדי שהם בסופו של דבר יגנו על ההשקעה שלהם.
אוקיי. דיברנו מקודם על כל מיני סוגי עסקים, ועל זה שאנחנו צריכים לפעמים לשנות את רישיון העסק ולשנות היתרים. בואי תני לנו ככה מהניסיון שלך, כדי שזה לא יהיה רק זה. תני לנו איזה מקרה שככה טיפלת בו. וואו. מעניין.
היה מקרה של מרפאה היא שם, שטיפלתי בה 15 שנה, זה הגיע אליי כשכבר היה בעצם כתב אישום בבית משפט לעניינים מקומיים.
על מה?
כתב אישום, שזה נקודה אגב שלא נגענו בה, שלפי חוק רישוי עסקים, וזה דבר חשוב לחבר'ה הצעירים לדעת, פעילות ללא רישיון עסק, או בחריגה מתנאי ההיתר, או הרישיון שכבר ניתנו, כלומר לא קיימת איזשהו תנאי בתנאי הרישיון.
זה פלילי.
זה פלילי. זו עבירה פלילית, היא דינה מאסר.
לא נעים.
זוכות שנה וחצי או משהו כזה, וגם זה כרוך בכנסות מאוד כבדים. הגעתי במצב שבו כבר ביקשו את עזרתי כשהיה כתב אישום בבית משפט לעניינים מקומיים, מרפאה עובדת, מצליחה ומוצלחת, אלא למה, היא פעלה מתוך דירת מגורים, וברגע שהשכנים התלוננו, פעילות בדירת מגורים בניגוד לתנאי היתר, או בניגוד לתוכנית, יש הבדלים משפטיים, אבל לא ניכנס להם. פעילות כזו היא עבירה פלילית, לכן הוגש כתב האישום. כשמוגש כתב אישום, כפי שאת יודעת, בוודאי חתום איזשהו עד שביקר במקום, שראה אכן שמתבצעת פעילות כזו. העד היה מן הסתם פקח מטעם הרשות המקומית. התגלגלנו עם התיק הזה המון המון בבתי משפט שמאוד מאוד רצו לעזור לנו. כי הטענה שלי בעצם הייתה שהעירייה באותו מקום לא מאפשרת לסוג העסק הזה שום מקום, שום חלופה אחרת. כלומר, אמרתי, בעצם אם אנחנו נסגור פה, איפה אתם מתירים לנו לפעול בעסק כזה שצריך לקבל מענה בתוך הקהילה, והם לא ידעו לומר.
מה זאת אומרת, אין באותו מקום מקומות שבהם כן אפשר לפתוח כזה עסק?
באותו מקרה לא ידעו להצביע, אני לא רוצה לספר על יותר מדי, אבל למשל, גן ילדים זה גם דוגמה מצוינת, והיו לי הרבה לקוחות כאלה שפעל בתוך דירת מגורים. כולנו רוצים שגן הילדים יהיה ליד הבית, רק שהילדים לא ירעישו לידינו. ויש לזה המון, יש בזה המון בעיות.
בעיות.
כי אם אנחנו לא מקבלים היתר. אז באותו מקרה פשוט התנהלנו 15 שנה מול העירייה, שרצתה מאוד לעזור. גם הטובים העירונים שהתחלפו במהלך התיק, 3-4 שופטים שהתחלפו, טענו טענות של הפליה מול הרשות המקומית והכל, ובסופו של דבר התיק, אחרי שהעד מטעם העירייה לא יכול היה להעיד, כי הוא פשוט
נפטר כבר.
נפטר.
באמת?
בוודאי, חשבתי שאת יודעת.
לא, אמרת 15 שנה.
נפטר, אבל גם התובע העירוני וגם בית המשפט באו לקראתנו. עכשיו, המסקנה מכל הסיפור הזה, זה לא להתנהל 15 שנה בבית משפט, הם שילמו באמת יותר מדי, גם לי, גם לצורך ההליך עצמו, כי כן ניסו להסדיר, כן ניסו להגיש תוכניות לשינוי, שינוי ייעוד, או שימוש חורג לתקופה מסוימת, והתוכניות האלה לא צלחו באמת מטעמים שלא קשורים אליהם. המסקנה מכל הדברים האלה, שאם ניתן להקדים תרופה למכה ולמצוא מקום שהוא נכון מבחינת, לא רק הפעילות של העסק שהיא תהיה בתוך הקהילה, אלא באמת שהשימוש יהיה תואם את המקום. אנחנו צריכים לזכור שברישיון עסק, חלק מהתנאים זה שהשימוש יהיה תואם את, את, את הנכס שאנחנו שוכרים.
והדוגמה שנתתי גם טובה מההיבט הזה, שבאמת זה מזכיר את זה שיש פה איזושהי עבירה פלילית, ואני בטוחה שאף אחד לא רוצה למצוא את עצמו בפינה הזאת.
לכן היה לי מאוד חשוב, בדיוק, באותו תיק, שלא יהיה שום קטם פלילי לא בבעלים, שלא נשכח שגם הבעלים של הנכס עומדים בכתב האישום יחד עם הסוחרים.
זה גם הבעלים וגם הסוחרים.
נכון, נכון.
הבנתי. אוקיי, אז הנה, למדנו גם מהדוגמה הזאת. עכשיו, באמת בדוגמה הזאת שנתת של גן ילדים, אז זה מצריך, נניח שאני רוצה לפתוח את זה בבית, הרי יש הרבה כאלה שפותחים איזה פעוטון קטן כזה של 3-4, איך אני עושה את זה נכון? אני מבקשת היתר מהשכנים?
אז זהו, קודם כל בגני ילדים אני לא יודעת מה קורה בפעוטונים הקטנים האלה שלוקחים 3-4 ילדים, אני לא בטוחה שעל זה זה חל, אבל בגנים הגדולים בהכרח אני עוברת את כל הטופס טיולים הזה של קבלת אישור מהרשויות. הנושא של השכנים הוא פן אחר לגמרי, הוא הפן הקנייני. כלומר, האם א', לפי התוכנית או היתר הבנייה, אני יכולה לקיים עסק הזה, למשל בקומת הקרקע, אוקיי? כי זה דוגמה קלה לי. קומת הקרקע, אם יש לה כניסה נפרדת, היא לכאורה לא מפריעה לשכנים.
אז מה, אז אני צריכה לעשות הסכם עם השכנים?
לא, אם יש לי, שנייה, אם יש לי היתר במסגרת התוכנית או במסגרת...
אין לי, זה בניין מגורים.
אוקיי, אז אני צריכה א', לקבל את הסכמתם. אם לא קיבלתי את הסכמתם, אני מתחילה בהליך של שימוש חורג, למשל, מדירת מגורים לעסק. במסגרתו ישמעו גם את השכנים, אבל בסופו של דבר הרשות המקומית תחליט אם לתת או לא.
זאת אומרת שהרשות המקומית צריכה...
אבל השכנים יכולים בהחלט להכביד.
כן, יכולים... שכנים טובים זה תמיד משהו חשוב. טוב, למדנו גם מזה. בסדר, אז אנחנו, האמת, תם לנו הזמן, ואנחנו חותמות כאן עוד תוכנית של כי אני חייל. אני רוצה להגיד תודה לדיינה שהגיעה פה ונתנה לנו ככה טעימות גם בנושא רישוי עסקים, גם בנושא עבירות פליליות, גם בנושא של איך לפתוח עסק ואיך להסדיר גם את צורת ההתקשרות וגם את אולי הסכם השותפות ביני לבין השותף. נגיד כמובן שיש עוד אלף ואחת היבטים, ושתמיד כדאי להתייעץ ולחשוב על הדברים לפני שעושים אותם, כי מן הסתם אנחנו לא מתיימרות כאן לגעת בכל הנקודות ובכל הקאצ'ים. ניסינו ככה לתת כמה נקודות, ודיינה כמובן זמינה לרשותכם, אם יש שאלות או דברים שאתם רוצים עוד להעמיק בהם ולהבין אותם. זהו, אנחנו מסיימים, כמו שאמרתי, אנחנו נהיה כאן ביום שלישי הבא, בשעה אחת, ברדיו סול, כי אני חייל, תוכנית חדשה, צפו לאורח מעניין ומסקרן. אנחנו מסיימים עם עידן עמדי, מה את מרגישה? ועד שבוע הבא, שיהיה לכם שבוע חמים, נעים, וביי.
חשבתי לעצמי למדוד את המרחק ברדיו חדשות אני שומע החזאי טוען שגשם עוד מעט ואת כבר רחוקה אני יודע כל ההבטחות שלך נחות פה על חבלי כביסה ואין לי שום פטנט איך לנצח את המבט שלך ששב אליי כי עד אתמול הייתי די בטוח שכבר יצאת לי מהלב ומהראש ששום נחול הזה עזר בי טוב אני כבר לא רגוע אם רק היית אומרת מה את מרגישה ועד אתמול ישן הגעגוע וצבעים חמים חזרו לצבוע את היום שלי ונחמה פתאום אני כבר לא רגוע אם רק היית אומרת ופה יעזור אני יודע נזכרתי איך היית שותה אותו לאט בשיר ישן שהתנגן ברקע חיבר את הקווים אחד אחד ואת כבר רחוקה אני יודע תמיד אמרת לי שיבוא היום והנה הוא כבר כאן ואין לי שום פטנט איך לנצח היום כבר לא מתים מאהבה עד אתמול הייתי די בטוח שכבר יצאת לי מהלב ומהראש ששום נפול הזה עזר בי טוב אני כבר לא רגוע אם רק היית אומרת מה את מרגישה ועד אתמול ישן הגעגוע וצבעים חמים חזרו לצבוע את היום שלי בנחמה פתאום אני כבר לא רגוע אם רק היית אומרת מה את מרגישה צבעים חמים חזרו לצבוע את היום שלי מנחמה פתאום אני כבר לא רגוע אם רק היית אומרת מה את מרגישה חשבתי לעצמי למדוד את המרחק
גו בטעם בננה קרמל עושה קאמבק שאלות? כן אתה
אפשר אחד?
סוף התקרה מסתובב
כוחות לאסור האבק בעיניים המחנק בינתיים זה מה שיש בי רק עד שהפחד יתרור נשימה נשימה